גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכן ולכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר, מופיע גם בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר. פרק 320 נשמע על הטיפולים במרכז שיקומי, על תחנת כוח קטנה המפיקה חשמל ממימן, ועל מחלות כבד בהן לוקים ילדים, וכמובן איך מטפלים בהן. כל אלו בפרק הזה, לפני הכל הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לרוצ'ס. טיפולים במרכז שיקום ואיך אפשר לשפר אותם.
האשפוזים השיקומיים הם ממושכים. הצוות נותן מעטפת לכל מטופל לגבי הצרכים שלו. וכלומר, מטופל שעבר אירוע מוחי ונפגע כושר הדיבור שלו, מן הסתם יהיה דגש גם על קלינאות תקשורת והשבת כוח הדיבור.
תחנת כוח קטנה להפקת חשמל ממימן.
התהליך מתחיל בזה שאתה צריך להשיג מימן ירוק. מימן ירוק בדרך כלל, בארץ שטופת שמש כמו ישראל, אתה אוסף במקומות שיש בהם הרבה מאוד קרינת שמש, בדרך כלל זה בדרום הארץ, נגב, ערבה. אתה מציף את המקום בתאים סולאריים, כן? אתה לוקח את רוב החשמל הזה ישירות לפירוק מים.
וטיפולים חדשניים למחלות כבד אצל ילדים.
אז בעצם ברגע שיש אימדון של מלחי מרה בתוך הכבד, זה כאילו המרה לא זזה מהכבד, נשאר בתוך הכבד. והמרה עצמה, מלחי המרה עצמה, פוגעים בכבד, ובעצם בשביל של דבר, החולים האלה הן מבוגרים ויותר מהר ילדים, הם הגיעו למצב שהכבד כוח פגוע שבעצם לא יתפקד, ואז הילדים האלה יזרקו בסוף להשתלת כבד.
שלום דוקטור אורית שטיין רייזנר, מנהלת בית החולים השיקומי רעות בתל אביב. שלום לך.
שלום, שלום.
תראי, בתי חולים או מרכזים רפואיים אנחנו פחות או יותר מכירים, יש שם המון המון דברים, תכליתם להכניס אותנו שבורים ומרוסקים או חולים ולהוציא אותנו בריאים. מה עושים במרכז שיקומי שכזה, במרכז רפואי שיקומי?
אז כן, נגעת באמת בליבה של העשייה.
חתכתי ישר לבריד הצוואר, כמו שנהוג לומר, כן.
לגמרי. אז אנחנו בעצם הרבה פעמים אומרים ש בתי החולים, האשפוז האקוטי בבית החולים מאריך שנים, נותן עוד שנים לחיים, ובשיקום אנחנו נותנים חיים לשנים. כלומר, המטופל יוצא מבית החולים במחלקה פנימית או אורתופדית אחרי תאונה או אחרי אירוע מוחי שעבר, הוא לא מוכן, לא בשל ולא מסוגל לחזור לחיים תפקודיים בבית. ופה נכנסת החוליה הקריטית של השיקום, שתפקידה להחזיר את המטופל לתפקוד מקסימלי במסגרת המוגבלות שווה הנכות שיש לו.
כלומר, לייצר לו את האיכות חיים בשגרה החדשה שלו?
נכון, ולמקסם את היכולות שלו במסגרת הנכות. כלומר, אם בן אדם עבר קטיעה של גפה, אז אי אפשר להחזיר את הגפה העבודה, אבל אפשר להחזיר לו תפקוד מקסימלי, ואז אנחנו בעצם עובדים איתו על כל היכולות התפקודיות, גם התעסוקתיות, גם החברתיות, משפחתיות, על מנת שיחזור לתפקוד בבית, תפקוד עצמאי, ויהיה כמה שפחות תלוי באחרים. אז זו החוליה הקריטית שהשיקום נכנס בה. מטבע הדברים, האשפוזים האקוטיים הם קצרים יותר, האשפוזים השיקומיים הם ממושכים. הצוות נותן מעטפת לכל מטופל לגבי הצרכים שלו. וכלומר, מטופל שעבר אירוע מוחי ונפגע כושר הדיבור שלו, מן הסתם יהיה דגש גם על קלינאות תקשורת והשבת כוח הדיבור.
כלומר, אם אני מחפש איזשהו מכנה משותף, אז יש כאן מה שנקרא אימונותרפיה של המטופל בסוף, כשאת מדברת על המעטפת, נכון?
אימונותרפיה מלשון חיסון?
לא, מלשון זה שלכל אחד מותאם הטיפול האישי.
נכון, זה, החליפה חייבת להיות תפועה אישית,
אוקיי.
כי הצרכים הם שונים, כל מטופל הוא שונה, והחליפה תמיד מרכיביה הם שניים, השיקום הגופני והשיקום הנפשי.
יש מקומות שהשיקום של אנשים שונים מתחברים, זאת אומרת, ההיבטים הנפשיים דומים בין אחד, לא לשני, אבל הרביעי ולתשיעי?
הנפש...
כדי ליצור סוג של כיתת טיפול, נניח, כיתה טיפולית.
לפעמים, ובטיפול קבוצתי, נפשי, אני מעולם הפסיכיאטריה, אז לאו דווקא הפתולוגיה חייבת להיות...
זהה.
אבל בעיקר אנחנו עסוקים פה בטיפולים פרטניים, יש גם טיפול קבוצתי, וכל מטופל מקבל את הגישה שתואמת את הנקודה שבה הוא נמצא.
אני באתי לכאן בין היתר מהסיבה שאתם הרמתם דגל מאוד מאוד בוהק, ואמרתם, יש מחסור ביכולות אשפוז. עכשיו, יכולות אשפוז שיקומי לצורך העניין. עכשיו, יכולות אשפוז שיקומי זה לא מיטה. או בואי נגיד מיטה וצוות רפואי שמכיל סניטר, אחות, רופא ומנהל בית חולים. זה הרבה יותר מזה.
בהרבה מובנים זה הרבה יותר מזה. אני אגיד, אתחיל מהסוף, אתה דיברת על כוח האדם. כוח האדם במסגרת שיקומית הוא מעבר לרופא ואחות שהם מאוד נחוצים.
אני דיברתי על הסוף בהנחה שהחלל כבר קיים. זאת אומרת שהתשתית הבסיסית קיימת.
כן, אבל אני אגיד, הצוות הוא באמת רב מקצועי וגדול. כלומר, בבית החולים שלנו עובדים מעבר לרופאים ואחיות, כמובן, ומומחים בשיקום ובגריאטריה ובשיקוך כאב. מעבר לרופאים המומחים והאחיות, יש לנו פיזיותרפיסטים ומרפאים בעיסוק וקלינאיות תקשורת, ועובדים סוציאליים ופסיכולוגים שיקומיים ותזונאיות, ועוד מטפלים ברפואה משלימה. כלומר, המגוון הוא מאוד מאוד גדול.
אז לפני שאני אכנס לזה, תני לי קצת נתונים על ההיקפים של החוסר. כלומר, על הוואקום, על הריק הזה.
בשמחה. עד השישי לאוקטובר, 23, במדינת ישראל היו כ-900 מיטות שיקום. זה שם אותנו במקום הנמוך ביותר ב-OECD, לדוגמה, במיטות שיקום לנפש.
תוך התחשבות בעובדה שמדובר במיטה חמה, במרכאות, אנשים מתחלפים עליה כל כמה זמן.
כל כמה חודשים במקרה של שיקום, ולכן באמת אנשים שזקוקים לשיקום, אם אין להם מיטה, הם יכולים להישאר בלי שירותי שיקום הרבה זמן, וזה זמן מאוד מאוד יקר, כי יש איזשהו חלון הזדמנויות בין הפציעה ליכולת לתת לבן אדם שיקום ולהגיע לאופטימיזציה של היכולות שלו. זאת אומרת, זה לא יכול לקרות שנים אחרי.
אז החוסר לא מתבטא בארבע רגליים ומשטח שכיבה, אלא בעוד...
לא, החוסר מתבטא ראשית בכוח אדם, וכוח אדם מיומן. כלומר, לא מספיק שיהיו את האנשים, הם צריכים לגבש את היכולות, את הנו-האו שלהם לעבוד יחד, כצוות שמעניק שירות השיקום.
אוקיי. כמה כאלה חסרים?
חסרים המון.
בישראל, את אומרת.
בישראל חסרים, תלוי באיזה מקצוע אתה מדבר, אבל הייתי אומרת שחסרים מאות רופאים שיקומיים, חסרים אלפים של מקצועות הבריאות.
את מנהלת מרכז שיקומי. אני רוצה להיכנס יחד איתך להיבטים של הכשרת המטפל המשקם. הוא יכול להיות החל מפרופסור של רפואה ופסיכיאטריה וכל זה, אבל יש גם עוד בדרך. אז אפשר להכשיר אדם לאיזשהו, מה שנקרא, רופא משקם בתחום הזה של רפואה משקמת, ואז לתת לו את כל הכלים, או שפה אנחנו מדברים על ממש מולטי-דיציפלינרי שמחייב גם צוות הרבה יותר גדול.
עבודת השיקום מחייבת עבודת צוות. זה חייב להיות עבודת צוות.
אפשר לצמצם את הצוות הזה?
אפשר אך לא רצוי.
כן, אוקיי.
אפשר אך לא רצוי. תראה, אנחנו באמת גאים במדינה שלנו ברופאים מעולים, ואנחנו עומדים מאחורי דרך ההכשרה של רופא, וההתמחות אורכת 4 שנים, וכרגע אין קיצורי דרך, ואני לא חושבת שמישהו שעבר איזה קורס מזורז לטיפול יודע מה זה לעמוד מול מטופל, לתת לו טיפול נכון, ולעבוד בעבודת צוות עם עוד אנשי מקצוע. אין הרבה קיצורי דרך פה.
אז אם היית פותחת מסלול הכשרה למטפלי שיקום, מה היית מכניסה לשם?
זה כמה מסלולים.
אני משוכנע.
כן. זה כמה וכמה מסלולים.
שמתי אותך בראש הפקולטה עכשיו.
לא, אז אני אומרת, הפקולטאות כמעט בכולן באוניברסיטאות הגדולות במדינה, יש בתי ספר לרפואה ומקצועות הבריאות, ובתי ספר לסיעוד, וזה כמה פקולטאות, כשההכשרה היום המינימלית, אני חושבת, היא אורכת 4 שנים.
הוא צריך, התחלנו לייצר את הרשימה, אבל תראי, קלינאי תקשורת שמטפלת בילדים היא לא קלינאי תקשורת שמטפלת באדם שמגיע לכאן, אותו דבר פיזיותרפיסט.
חד משמעית.
תעמדי בבקשה על ההבדלים.
אז אני אגיד, באמת יש מגוון של אוכלוסיות שנדרשות לשירותי שיקום, או לדוגמה לטיפול בדיבור. ומן הסתם, יותר נחמד ויותר נעים לטפל בילדים. ולכן קשה למצוא גם את אותה קלינאית תקשורת שתבחר לבוא לעבוד במגזר הציבורי עם קשישים שמצבם אחר, אז, וזה גם מאפשר פחות פרקטיקה פרטית אם אתה עובד עם האוכלוסיות האלה. אז הקושי הוא קושי על קושי. זאת אומרת, יש פחות שפונות בכלל לתחום, או ביחס בוודאי לגידול האוכלוסייה ולהזדקנות האוכלוסייה, וצריך למצוא את אותם מטפלים שמעוניינים גם לעבוד עם אוכלוסייה קשישה ואוכלוסייה מוגבלת.
בואי לא ניקח פשוט. טסט קייס של מטפל שכזה, ותבחרי את את המקצוע שבו הוא, שאיתו הוא נכנס.
הוא צריך קודם כל לאהוב את האוכלוסייה ולדעת לגשת לאיש הקשיש או לאיש הנכה. והוא צריך להכיר את כל המגוון הפתולוגיות ואת מגוון הטיפולים שקיימים. זה הכשרה אחרת, זה מסלול אחר. הם בוחרים באיזשהו שלב להתמקצע בטיפולים מסוימים. והם צריכים לבחור את זה.
ואז ללמוד מה? כי בעצם בת 3 היא שונה מעצם בת 60.
כן, והפתולוגיות הן שונות, והטיפולים הם שונים. כל ההיערכות היא שונה לגמרי.
אוקיי.
ואין לנו רזרבות גם שם. אז אני אגיד, זה לא שאנחנו יכולים לקחת איזה פול של פיזיותרפיסטים שמטפלים בילד.
אורית, מה שאני מנסה להבין ביחד איתך, זה האם אפשר לייצר, את אמרת שאין קיצורי דרך. אז בואי לא ניצור את הקיצור דרך, אלא בואי ניצור את הנתיב הנכון לעשות את זה. זה שהוא היה עד עכשיו פיזיותרפיסט, זה בסדר. הוא טיפל באנשים, ילדים עד גיל, לא יודע, צעירים, שחקני כדורגל, הנער. מה הוא צריך הלאה, חוץ מלאהוב מאוד את האוכלוסייה?
אני חושבת שזה צריך לבוא בשלב מוקדם של החינוך שלהם, כדי שאנשים יבחרו בתחום הזה, צריך לחשוף אותם אל התחום הזה, צריך יותר שדות קליניים, שהם יראו את העבודה בשטח, צריך לתת להם תנאי עבודה נאותים, מקצועות הבריאות לא מסתכרים ולא הסתכרו בצורה ראויה, במגזר הציבורי אני מדברת, לאורך שנים. אז כשמישהו בוחר קריירה, הוא רוצה אופק של פרנסה, והוא רוצה עניין, הוא רוצה לגוון, זה מה שצריך להראות לו.
תיכנסי לכיתה, בואי נגיד שנה שנייה או שלישית, תמשכי אנשים, מה תגידי להם?
אני חושבת שכשאני מציגה את העבודה שנעשית בבית החולים שלי, או העובדים, המטפלים מציגים, יש להם ברק בעיניים, ומשכנעים אנשים. אבל יש עוד, כמו שאמרתי, עוד שיקולים שאנשים לוקחים וזה בסדר ולגיטימי.
בואי נסתכל ברשותך על ההיבטים הרפואיים. בסדר? כלומר, ממש על היבטי המקצוע. מה הוא נותן להם? כלומר, איזה התמחות מיוחדת הוא צריך
בוא אני אקח אותך לעולם של רפואה, כי זה יותר קל לי, זה גם העולם שלי,
אוקיי,
בסדר?
בסדר.
מדי שנה, פרסמים נתונים לגבי מהן ההתמחויות הנחשקות ביותר. למה אנשים עומדים בתור, איפה הם מחפשים תקנים, וסוגרת את הרשימה, התמחות בשיקום ובגריאטריה, סוגרות את הרשימה מלמטה. כלומר, אנשים פחות באים אל התחום. ושוב, גם כאן יש מכלול גדול של שיקולים. חלקם הם באמת כלכליים, זאת אומרת, זה לא התחומים ברפואה שהם הכי מכניסים כסף, אי אפשר לעשות פרקטיקה פרטית ואי אפשר לעשות, להתאשר מזה בקלות שאפשר בתחומים אחרים. זה לעבוד, כמו שאמרתי, עם אוכלוסייה קשישה הרבה פעמים ומוגבלת, ויש אנשים שלא מתאים להם, וגם האופי העבודה, אמרתי לך, זה אשפוזים של חודשים. העבודה היא עבודה, לפעמים סיזיפית, לאט לאט, צעד, ממש עקב בצד אגודל ההתקדמות, ויש אנשים שמחפשים, אתה יודע, סיפוק מיידי, אקשן, חדר מיון, חדר לידה, לא מתאים להם. אז זה טיפוס עם, בעיניי, מי שהולך לתחום הזה של שיקום וגריאטריה, אז אנשים עם אחד נשמה יתרה, באמת, ואורך רוח, ויכולת להתמודד עם חולי כרוני ועם מוות, זה לא כל אחד.
אוקיי, אז בגלל זה שמתי לך מיקרופון, ואני אומר לך, תגידי את מה שבא לך להגיד לטובת העניין הזה. כלומר, תשכנעי אותי לבוא להצטרף לצוות כאן בתור, אמרת רופא? רופא.
אני חושבת שברפואת השיקום יש קסם. בסוף, באמת כמו שאמרת, ממש בהתחלת הדברים, שמים את האנשים על הרגליים, מעמידים אותם על הרגליים, מחזירים אותם לחיים, לתפקוד, לעצמאות. ויש בזה קסם לא נורמלי, כי החולי האקוטי זה באמת, זה התערבות מאוד נקודתית. וזה ללוות מטופל אל החזרה לחיים, אני חושבת שזה משהו קסום.
יש מקומות שבהם מחפשים פתרונות מיידיים, זאת אומרת, אוי לבן אדם כואב הראש וזה משפיע על כל הטיפול השיקומי שלו? אני סתם זורק דוגמה, אני לא יודע, או שאני יודע, יצטנן או יתקרר, והמערכת החיסונית עובדת, ולכן עניין השיקום שלו הוא עת.
תראה, אנחנו אומרים פה בריאות שאנחנו מעט...
לא, כי אז הרופא צריך לקבל החלטה מיידית, כמו שהוא למד בפקולטה לרפואה, הוא נכנס לרופא חדר המיון.
אז כן. קודם כל יש פה רפואה אקוטית גם, זאת אומרת, כן. אנשים מן הסתם לא בריאים נכנסים לכאן, לחודשים ולאורך הדרך, כמובן ש... הרופאים מתמודדים גם עם מצבים אקוטיים. אבל אני חושבת שהסלוגן שלנו בריאות זה לאתגר את הבלתי אפשרי כל יום מחדש. אז התיאור הזה שאתה תיארת של אותו בן אדם שיש לו פעם אחת כאב ראש ופעם אחת הוא מאוד עייף וכו'. אנחנו פוגשים את זה כל הזמן, והחוכמה היא לרתום את המטופל, המאמץ הזה. שיקום זה לא עבודה פשוטה. זה מאמץ יומיומי, והצוות הוא שם כדי... לאפשר את זה וכדי לרתום את המטופל למסע השיקומי שעובר.
מה את יכולה להבטיח לרופא המתמחה שכל מה שהוא מתמחה בו הוא גם יראה כאן? לא, לא הכל. הרוב.
כלומר,
שהוא יראה את האקשן שהוא חיפש למשל. אולי לא לידה, אבל כן עצם חוזרת לתקינות, או כן יכולת שיקום דיבורי, או דברים כאלה.
חד משמעית. חד משמעית. ניסים ולצד עבודה קשה והישגים קוראים פה כל יום.
דוקטור אורית שטיין רזנר, תשמעי, אותי משכת.
יש לנו תקנים פנויים, אתה מוזמן.
תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום גיל שביט, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומייסדי חברת ג'נסן, שלום לך.
שלום רמי.
אתם מפתחי פצצת המימן או מפתחי הפצצות הקטנטנות שיוצרות דלק ממימן?
חס וחלילה. לא פצצות, אנחנו בענייני שלום, בענייני
חשמל.
חשמל ירוק.
מימן זה חשמל ירוק?
מימן יוצר חשמל ירוק.
איך?
הופך למים.
נו, בחייך, זה למדנו בשיעורי טבע בכיתה ג', תן לי משהו קצת יותר מתוחכם, יותר הייטקי.
אז בכיתה ד' לומדים בג' לפרק מים, ובד' אנחנו מרכיבים את המים בחזרה, אחרי שפרקו לנו את המים למימן וחמצן. את המימן אנחנו שומרים, את החמצן אין צורך לשמור כי הוא באוויר. משחררים לאוויר, לוקחים מהאוויר.
אוקיי.
מכניסים אותם למה שנקרא תא דלק, שזה מה שאנחנו מפתחים ומייצרים. המימן והחמצן מתחברים למולקולת מים.
כן.
שני מימנים וחמצן, H2O. ושם קופץ אלקטרון.
אוקיי.
בעצם שני אלקטרונים.
ואז הם עושים בומס.
הם לא עושים בומס, כי זה תהליך שקט. זה תהליך של
אקציה חיבית. בסדר, אם תשים שם סטטוסקופ, אני מניח שאתה תשמע את ה...
ממש לא, אתה תשמע נוזל זורם. אני אגיד לך...
אתה יודע מה זה הרעש הזה? זה רסיסי מים קטנטנים שפוגשים יחידות יותר קשות מהם. זה הרעש של הזרימה. אבל בסדר, אני איתך, אני אלך על העניין.
אבל רק לא לבלבל את המאזינים שלנו, ברגע שלוקחים מימן בתהליך אלקטרוכימי, לא חל פיצוץ, כל מה שקורה זה תרכובת כימית, שבה שני סוגי חומרים מתחברים, בצורה שקטה, דרך מה שנקרא מחליף יונים. זאת אומרת, שהאלקטרונים זורגמים בחוט, חשמל, מצד השני, היונים זורמים בתוך נוזל.
יש שם איזושהי התפרקות בדרך.
לא, רק התחברות.
אוקיי. ומה קורה ברגע ההתחברות הזה?
קופץ אלקטרון ומדליק את המנורה, או את המנוע, או את טוען את הרווח החשמלי, מה שמחברים אליו.
כלומר, הוא מייצר את החשמל.
נכון.
עכשיו, בוא נפרוט את התהליך הזה. וכמו שאני בדרך כלל עושה, מתחילים בהתחלה. מה היה חסר? הרי גוטנברג המציא חשמל כבר לפני הרבה שנים, לא גוטנברג...
לא, הוא לא המציא, אבל הוא הביא את זה ארצה.
הוא הביא את זה ארצה.
אבל הוא הביא נכון. הוא הביא נכון, ומאז קלקלו, מה הוא הביא?
כן.
הוא עשה מפל מים,
כן.
הכניס שם טורבינה שמסתובבת כתוצאה מזרימת המים מגובה גבוה לנמוך, ועשה את החשמל הכי נקי בעולם.
כן.
ומאז?
לכלכנו.
כן. הבאנו סולר, הבאנו מזוט, הבאנו נפט, מה שאתה רוצה, למה? כי בישראל אין מספיק מפלי מים.
אז אתה אומר, אוקיי, אנחנו צריכים לשמור על המים, לא לשמור על המים, אנחנו צריכים לשמור על החשמל ירוק.
נכון.
וחשמל ירוק מייצרים ממים, שאחר כך הופכים למימן.
לא, החשמל ירוק יוצרים מימן.
מימן, אוקיי.
ממים, על ידי אלקטרוליזה, שנעשית על ידי כוח השמש. אתה שם תאי שמש, מחבר אותם למים, למכשיר שנקרא מפרק מים, אלקטרוליזה, שומר את המימן, ובימי חורף או בערב, כשאין להם שמש, אתה לוקח את המימן, מכניס למכונה שלנו, מחזירה את זה למים, ופולטת את החשמל בצורה מאוד יעילה.
אז עכשיו את כל הסינית הזאת, בואו נתרגם לעברית. ג'נסל מייצרת מכונות, או לא מכונות, נקרא לזה מחוללים של חשמל ירוק, וכמו שאמרנו, באמצעות, שהחשמל מיוצר באמצעות מימן. מה היה, שוב, מה היה חסר שהיה צריך לייצר חשמל בצורה כזאת? הרי חשמל ירוק אתה יכול לייצר כמעט, תעשה פו ויש לך חשמל ירוק.
נכון, אבל
גם הרוח עושה להיות, את זה.
נכון, אתה צריך שיהיה לך מספיק רוח. עכשיו, בכל מקרה, אתה צריך לדעת איפה אתה נמצא מבחינה גיאוגרפית ואקלימית. אם אתה יושב בים הצפוני ויש לך טורבינות ענקיות שיושבות על הים, מה שנקרא אוף-שור, אתה מייצר המון חשמל ברוח, אתה לא צריך אותנו.
כן.
אם אתה שמנת ישראל, שהרוח היא סבירה, היא לא מצדיקה את התחנות ברוב המקומות.
זה טובה, פה פוליטיקאים עושים רוח כמו לא יודע מה.
כן, אז מזה אפשר לעשות הרבה אנרגיה.
כן. עכשיו, איך זה עובד? אתה ממים מייצר מימן, ממימן מייצר מים, או איך אתה...
בוא נעשה את זה מסודר. בוא נעשה. התהליך מתחיל בזה שאתה צריך להשיג מימן ירוק. מימן ירוק בדרך כלל, בארץ שטופת שמש כמו ישראל, אתה אוסף במקומות שיש בהם הרבה מאוד קרינת שמש, בדרך כלל זה בדרום הארץ, נגב, ערבה. אתה מציף את המקום בתאים סולריים, כן? תאי שמש. במקום להזרים אותם לרשת החשמל שלא יכולה לקבל את הכמות העצומה של 12 בצהריים, שעות נגב והערבה, אין מספיק הולכה.
אוקיי.
אתה לוקח את רוב החשמל הזה ישירות לפירוק מים.
אוקיי.
המים מתפרקים לחמצן ומימן, המימן הזה נשמר בתוך צילינדרים, בתוך מחלים.
שנייה רגע, בוא, קודם כל אנחנו צריכים להדגיש, צריכים להדגיש כל הזמן, התהליך הזה לא מסוכן. אחד. שתיים, אנחנו צריכים לראות איך זה הולך. אתה מכניס, אתה מעביר מים דרך מיכלים מסוימים, או דרך כלי קיבול מסוימים שבתוכם אתה מייצר את תהליך הפירוק של המים? איך זה עובד?
כן, זה נכנס למכונה שנקראת אלקטרולייזר, שזה בעצם שתי אלקטרודות שמקבלות מתח חשמלי. ברגע שהמתח הזה נוגע במים, במים יש מכניסים איזשהו חומר שהוא טיפה יגרום להם להולכה, המים מתפרקים.
Okay.
אתה מגלה שיש בועות, הבועות האלה משני סוגים, סוג אחד זה בועות חמצן של גז שיוצא לאוויר, okay. את הסוג השני של המימן אתה מפריד ואתה לוקח ושם בבקבוקים כגז.
אוקיי, איך אתה עושה את ההפרדה הזאת?
עלית על נקודה יפה, זה לא אנחנו עושים, זה מכשיר שאנחנו רוכשים, זה אלקטרוליזה, זה מכשיר שעיקר הדגש שמה באמת זה לדאוג שההפרדה, שהמימן ילך למקום של המימן, והחמצן ילך למקום של החמצן, אחרת אנחנו מסכנים, שאלת על מסוכן, אסור להם להיפגש.
אוקיי, אז הם לא נפגשו, ואז אתה לוקח את המימן, את המיכלים של המימן, מביא אותם לפתח תקווה.
או לאיפה שאתה רוצה.
או לאיפה שאני רוצה, ומה קורה הלאה? יש תהליך של הכנסת המימן לתוך סוג של מצבר, או בוא נקרא לזה מחולל.
נכון.
והמחולל הזה בעצם, עליו באנו לדבר, זה הפטנט שלכם.
אנחנו לא המצאנו את תאי דלק, כי זה כבר הומצא...
לא דיברתי על תאי דלק, אני דיברתי על המחולל.
קוראים לזה בשם מוזר תא דלק, המחולל הזה נקרא תא דלק, זה השם שלו איכשהו הגיע לשוק, פיול סל, תורגם לתא דלק, למעשה זה סוללה שיש בה הכנסת מימן.
אוקיי.
זה סוללה שכל עוד אתה מכניס למימן, מייצרת חשמל, לכן היא מכונית גנרטור אלקטרו-כימי.
היא עובדת בצורה מסוימת, אתה יודע.
אלקטרוכימית.
כן, אבל מה קורה שם? זה שיש לזה שם, זה בסדר. בן גוריון היה מבסוט. אלא אם היית קורא לזה חשמל...
מימני.
חשמל חומרי. אבל בגדול, חלק מהפיתוח שלכם זה לייצר את המחולל עצמו. כלומר, היו מחוללים, אבל הייתם צריכים לייצר מחולל שיפעל באמצעות או בוא נגיד, שידע לפרק את המימן הזה.
לא לפרק, להרכיב אותו.
להרכיב אותו, אוקיי.
אנחנו בעצם רוצים להרכיב את המימן מתגעגע כבר להיות מים.
מחדש.
ולכן אנחנו מממשים, מממשים את הגעגועים שלו על ידי זה שאנחנו יוצרים לו את הסביבה כדי להתחבר בצורה לא מסוכנת, ללא שום רחש ובחש. זה פשוט פוגש את המימן בצורה מאוד מאוד מסוימת בתוך איזשהו תהליך שנקרא תהליך אלקטרוכימי, זה בתוך אלקטרוליט נוזלי. שם המימן והחמצן אומרים היי דו יודיוסר, מתחברים, שולחים את האלקטרון לעומס.
תן לי להבין, אותו חמצן שהוא פירק אותו
משם? לא, למה אותו אחד? אנחנו לא יכולים לנקוב בשמו, כי הוא התפרק בנגב וזה הגיע מפתח תיק, ואנחנו שלוקחים את זה מהאוויר חזרה. לא צריך להעביר בקבוקי חמצן, החמצן באטמוספירה.
אוקיי. זה בתוך איזשהו מוצר שהיה צריך למצוא איך לייצר אותו בעצם. כלומר, המחולל הזה, מחולל עצמו, מכיל תאים כאלה של... נראה, ראינו את זה, זה נראה כמו דפים של A4, אבל שחורים עם רשת בפנים. בוא, המסגרת היא שחורה, אבל היא גם מכילה חומר מסוים.
נכון. Okay. החומר הזה נקרא חומר זרזי, קטליסט, בשביל המקצוע. התפקיד של הקטליסט, שזה בעצם, אם שאלת מה המצאנו, החומרים הזרזים שגורמים למימן להיות מאוד מאוד אנרגטי בזה שהוא רוצה להתחבר לחמצן, וזה מה שנותן לנו את הכוח, הם חומרים שהיו עשויים ממתכות יקרות, כמו פלטינה, שהיא מאוד יקרה.
אוקיי.
והאתגר שלנו היה, כחברה שרוצה להביא מוצר במחיר שאפשר לרכוש אותו, כי בהתחלה המוצרים האלה הלכו רק לדברים אקזוטיים, כמו חלליות, צוללות, ששם היה תקציב, ואתה רוצה להגיע... רצית את זה הביתה, נכון? כדי להוזיל את זה, אתה חייב להיפטר מחומרי גלם יקרים. אז כדי לעשות תהליך של זרז, שלא בנוי על פלטינה, אל מתכת הרבה יותר זולה, בערך פי אלף יותר זולה, כמו ניקל, היינו צריכים לבנות מערכת מאוד 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 מורכבת של ננו-טכנולוגיה, שתאפשר לניקל פשוט לעשות את העבודה של הפלטינה המורכבת, מבחינת היכולות הכימיות שלה.
כלומר, הלכתם לחנות אופנועים, לקחתם את כל הניקל של המבריקים שם, אבל למעשה, הניקל, הוא משמש לך כחומר גלם שאתה מייבא אותו או מייצר אותו?
לא, הניקל, ישראל לא קוראת ניקל, מייבאים את זה, אבל הוא זול, כי הוא גם מתמחזר יפה, אבל הוא קומודיטי.
לא, ואתה צריך לערבב אותו לחומר שבוא נגיד, בנוסחאות הוא היה יוצא פלסטיק 5, ניקל 3, משהו כזה, נכון?
אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו לא מרכיבים אותו, אנחנו באמת מערבים אותו, או כמו שאמרת, מערבבים אותו. אנחנו יוצרים בעצם איזושהי אבקה, שהחומר הבסיסי שהוא המצע בנוי מפחם, שאנחנו לא משתמשים בו, הוא חלק מהתהליך, הוא חלק מהציפוי של האלקטרודה.
אוקיי.
ואותם ננו חורים שאנחנו יוצרים בפחם, אנחנו שותלים שם... אטומי ניקל, שהם אלה שפוגשים בסוף את המימן, ואומרים לו, אדון מימן, בוא, אנחנו רוצים להפעיל אותך מהשכן שלך, כי המימן אוהב ללכת בזוגות, ובוא תקבל בבקשה שני מימנים פרודים, אטום אחד של חמצן. ברגע שזה קורה, שם הנס, שם נוצרת התרכובת למולקולת מים, ושם נפלט האלקטרון שאנחנו רוצים לעומס.
זה פטנט די עתיק.
כן.
יש שם 150 שנה בערך.
מ-1839.
טעיתי פה ושם באיזה...
קצת שנה לפני שנולדנו, משהו כזה.
נדמה לי ב-90 שנה. אבל היה צריך לרתום אותו למערכת ייצור חשמל, שהיא גם תוכיח את עצמה, לא רק בהיבט של, אתה יודע, חשמל מעבדתי, הוא צריך לייצר חשמל לעולם. איך את זה עשיתם?
אז תראה. מי שעשה את זה לראשונה, והשתמש בזה בצורה מאוד מאוד ייחודית, זאת נאסה.
אוקיי.
כשנאסה עמדה במשימה להנחית אנשים על הירח, זה שלושה אסטרונאוטים שצריכים להגיע למשימה של כמה ימים, אולי שבוע ומשהו.
שם עליהם פלטינה ברגל.
כן. אז הזמן שבו צריך לקיים חיים לשלושה אנשים שיחזרו בצורה שלמה חזרה לכדור הארץ, הוא זמן ארוך מדי, שדרש סוללות פלטינה, בכמות כזאת שאי אפשר היה להוציא אותה מכוח המשיכה. הכל היה בנוי מסלולות תופרת. לא הייתה תקומה לפרויקט הזה, לולא השתמשו ועלו על הרעיון הזה של לעשות חשמל ממימן.
ועדיין היה יקר.
כן, אבל באפולו זה 7% מהתל"ג של ארצות הברית, היה להם מספיק כסף בתקופה הזאת.
הבנתי. שלם המיסים האמריקאי שם.
זה כבר לא שם, אבל זה מה שהיה בשנות ה-60.
זאת אומרת, אתם בסך הכל, אם אפשר להגיד את זה ככה, לקחתם את תהליך הייצור של מימן בחזרה, מפלטינה לניקל.
כן.
איך מי עלה על הניקל? תכף תענה על כך בינתיים, גיל, ברשותך, לפני שנמשיך, בואו נעשה הפסקה קצרה, הודעות, מוזיקה, דקה, ונשוב לשיחה.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בתיאוריה היה ידוע שבאופן עקרוני, אם עושים את זה בצורה מסוימת, אני לא חימאי, אז אני לא יכול לומר איך, אבל התהליך עצמו בתיאוריה היה ידוע, לא יישמו אותו לפנינו, כי יש הרבה מאוד מה שנקרא חסמים טכנולוגיים. ברגע שהתמקצענו בתהליכים ננו-טכנולוגיים, הכוונה שיכולים ליצור צינוריות, דמיין צינורית בגודל של 3 מיליארדיות קוטר, ושמה לשכן את האטום הבודד או השניים הבודדים של הניקל, שמה יכולנו לתת לניקל לעשות את העבודה בצורה מספקת שתוכל לגרום לחשמל הזה להיווצר.
אוקיי, תראה, יש לנו עוד קצת זמן, לא הרבה. בנקודה הזאת, אחרי שהצלחת לייצר חיבור מחדש של המימן לחמצן, ליצור את האלקטרון, פה צריך ליצור איזשהו כלי שיוכל לקלוט את כל האלקטרונים האלה ולנפנף בחשמל.
נכון. אז סביב כל העסק הזה בעצם נבנה מכשיר שלם שראית, שבעצם נראה כמו גנרטור, אבל הוא לא עושה רעש כי שום דבר לא מסתובב בו. והוא מייצא את החשמל הזה בצורה הכי סדורה בעולם, לצורך הערת בית שלם, או מה שנקרא הספקה לחשמל בחירום. אנחנו אגב מציעים את זה כאספקת חשמל לחירום במקומות קריטיים, כמו לחברות חשמל עצמן, למערכות הבקרה שלהם. אנחנו מוכרים הרבה מערכות בחול.
כי למה, זה עדיין יותר יקר מתחנת משנה קיימת?
לא, תחנת משנה קיימת משתמשת בסוללות. הבעיה שאם יש הפסקת חשמל מעבר ל-4-5 שעות, הסוללות האלה מתרוקנות, ואז הם לא יכולים להחזיר את החשמל. ברגע שאתה שם תא דלק עם מספיק מכלי מימן, אתה יכול במקום 4-5 שעות לתת להם גם 3-4 ימים. בתי חולים.
דיברנו אנטנות, על חודשים מקודם.
כן, אם אנחנו עובדים במימן שערוז באמוניה, ואנחנו מדברים על אמוניה ירוקה בקטע הזה, גם פרויקט שאנחנו כרגע בפיתוח לעשות את זה ממים, ולא ניכנס לזה כרגע, ברגע שאתה אורז גז מימן, שהוא גז מאוד דליל, וצריך לשנע אותו בלחצים גבוהים, ואתה מעביר את זה למצב שאתה משנע אמוניה, ואת האמוניה אתה מפרק בשטח, הגעת להוזלה של פי 6, פי 7, מעלות הזזת המימן. זאת אומרת, שאם אתה לוקח אמוניה, ואתה הופך אותה בעצם למימן, הפכת את האמוניה לדלק נקי, בתנאי שזה אמוניה ירוקה.
גיל, תשמע, אנחנו על הקצה, אנחנו צריכים חייבים להגיד פה, כל התהליך הזה הוא לא מסוכן, או שהוא מסוכן, אבל מביאים אותו לשטח כשהוא כבר לא מסוכן. לוח זמנים, ברשותך, עד שבוא נגיד, אתה יודע מה, לא הבית הפרטי שלי, אבל איזושהי מערכת שאני אוכל אולי להתחבר אליה באיזושהי צורה, כדי שאפשר יהיה, איך אומרים, לתספק חשמל על פי האיומים שאנחנו שומעים מהאזורים שפה.
אנחנו הצענו לכל מיני גורמים בממשלה את המערכות. אנחנו דיברנו על זה הרבה לפני, אנחנו כבר מ-2018 מציעים מערכות שעובדות על מימן כגיבוי. זה כבר נמצא באחד מבתי החולים בארץ, מגבי חדרי צינטור. הבעיה היא שאנשים עדיין פוחדים מהלא ידוע ופחות מתחברים למימן, אבל תראה, זה עניין של תהליך.
בואו נשים את הפיל שבחדר מהמימן, אחרי כל מיני ניסויים לא מוצלחים בדבר כזה. אתה מעריך שתוך כמה שנים, חודשים, יהיה לנו חשמל ירוק מימני במקומות, בהרבה יותר מקומות מאשר עכשיו?
כן, לא רק אנחנו, הרבה מאוד חברות בעולם עובדות על זה, ואני מניח שכן.
גיל שביט, תשמע, זה מרתק. נגענו אולי בקצה המזלג, או איך נקרא לזה, בקצה הקתודה, אבל נאלץ להסתפק במה שאמרת עד עכשיו. תודה רבה לך.
תודה רבה, רמי.
עושה אבוסו tirou partido de mim abusou tirou partido de mim abusou tirou partido de mim dizer Desamor é tão cafona e sofredor que eu já nem sei se é meninice ou cafonice, meu amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração.
פרופסור אייל שטייר, מנהל יחידת כבד ילדים והמכון לגסטרו ילדים במרכז הרפואי שערי צדק, שלום לך.
שלום.
אנחנו התכנסנו בבוקר אפרורי זה, או ביום אפרורי זה, כדי להבין את האפרוריות של מחלות הקיבה אצל ילדים ואיך מטפלים בהם. בגדול.
בגדול.
בגדול, אוקיי. ההתמקדות שלך היא במה?
אני מנהל יחידת כבד ילדים, שזה תת... תת קבוצה בתוך מחלות גסטרו ילדים, הכבד קשור למערכת הגסטרו-אינטסטינלית.
אנחנו לא מדברים על השמנת יתר במקרה הזה.
גם זה מגיע לאלפים.
גם זה?
גם זה.
אוקיי, כן. ובכל זאת, המחקרים שלך עוסקים בניסיונות למנוע או לטפל במחלות שכבר התגלו בצורות מסוימות, אבל אולי תסביר קודם את הקשר שבין המערכות השונות בתוך מערכת העיכול. זאת אומרת, כבד, כיס מרה, גם לבלב שם נכנס באמצע. מה חסר לי? פרשדונה? או אני יודע.
אז תראה, הכבד הוא איבר באמת מרתק. לא רק בגלל שאני מטפל בו, אלא גם בגלל שבאמת הוא איבר מאוד ייחודי.
אני מניח שאוכלי בשר יודו לך עכשיו על מה שאמרת, בייחוד שאתה מדבר על כבד של אבז.
או הסבתות הפולניות, שלא בכדי אמרו שבריא לאכול כבד, אז הם לא טעו הרבה.
כן.
באמת הכבד הוא גם שער של מערכת העיכול, כל מה שאנחנו יכולים עובר דרך הכבד, ועובר איזה פרוססינג שם, וגם הכבד מייצר הרבה דברים. ספציפית אני רוצה לדבר דווקא על המרה, אוקיי? הכבד מייצר מרה ומלחי מרה, כשהמרה היא מאוד חשובה לנו.
רגע, כשאתה אומר מרה, מה זה? כשאתה אומר מייצר מרה, מה זה? יש, אנחנו מכירים מושג שנקרא כיס המרה.
נכון. אז הכבד מייצר מרה, ואז המרה מתרכזת בכיס המרה, וכשאתה אוקיי. אוכל איזה המבורגר טוב, או סטייק טוב, אז הגוף יודע להפריש את המלחם הרע שמפרקים את השומנים.
אני לא תאמין צמחוני, אבל זה מה יש.
אני לא מאמין.
בבקשה. לא נוגע בכבד. לפחות לא בצורתו האפויה. או לא משנה איך שעושים אותו. אוקיי. שם יש תקלות?
אז שם יש תקלות. אז כשהכל עובר בסדר, אז אנחנו הולכים ארוחת שינה, המרה מופרשת למערכת העיכול, שם באמת מתחבר עם הלבלב, ואז האנזימים ומלחי המרה עושים מה שהם צריכים לעשות.
אוקיי.
מה קורה בזמן שיש חסימה של דרכי המרה? אז יש כל מיני סוגי חסימות, בין אם זה אבן בדרכי מרה, או גידולים של בלבלב, או מחלות מילדות, שבעצם הן מחלות גנטיות, שגורמות לכך שהמרה לא תהיה מופרשת מהכבד לדרכי המרה, לכיס המרה ולמערכת העיכול.
כלומר, אני לא צריך להסתכל רק על מי הייתה המשפחה שלי, אלא שאני יכול באיזשהו מקום גם להבין שאני עלול לייצר את, את החסימות האלה באופן עצמאי. אני או הילד במקרה הזה.
נכון, כלומר, אם יכולת לך מחלה גנטית, כמו PFIC או אלג'יל, כל מיני מחלות, או את המחלות אוטואימונות שאתה רוכש אותן במשך החיים, או סתם אבן שחסמה את כיס המרה.
רגע, אז תן לי שנייה לשאול עוד שאלה בעניין הזה, זה קשור להרגלי תזונה או לדברים אחרים?
לאו דווקא. לאו דווקא, אני חושב שהרבה פעמים הורים שואלים אותי, האם לשנות את התזונה, אז אם יש את המחלה כבר, אז אתה אמור להימנע מהמחלות.
לא, רגע, זה בסדר כשמדובר בעניינים תורשתיים, אבל כשמדובר באבנים או דברים כזה, זה בכל זאת סוג של, נדמה לי, היבטים של תזונה.
יש היבטים של תזונה, אבל הם לא מונעים, אלא הם צריך לטפל ב... לא תאכל ארוחות מאוד שמנות כשיש לך בעיה בכיס מרה.
הבנתי, אוקיי.
אז בכל אופן, המרה הזאת היא חשובה, כמו שדיברנו עד עכשיו, אבל ברגע שיש חסימה של דרכי המרה, אז המלחי מרה נשאר בכבד ובגוף. מה שגורם שהמלחי מרה האלה בעצם פוגעים בכבד. מה שקרה חולסטזיס, חולס זה מרה, סטזיס זה אימדון. אז בעצם ברגע שיש אימדון של מלחי מרה, בתוך הכבד.
עם אדון זה ספיגה?
סטזיס. זה כאילו, המרה לא זזה מהכבד. נשאר בתוך הכבד.
אוקיי.
והמרה עצמה, מלחי המרה עצמה, פוגעים בכבד. ובעצם, בשורש דבר, החולים האלה, הן מבוגרים ויותר מהר ילדים, הם הגיעו למצב שהכבד כל כך פגוע, שבעצם הוא לא יתפקד, ואז הילדים האלה יזרקו בסוף להשתלת כבד.
אוקיי.
אז בעצם המחלות האלה, זה צד אחד של המחלות האלה.
לא, רגע, כולם יוצרים את אותה תופעה של משהו דמוי דמי שפיר שמתרכזים בתוך אותו איבר, והם יוצרים את התמלחת הזאת של הכבד? כלומר, כל המחלות האלה שאתה מדבר עליהן.
אז המחלות החולסטטיות, זה בעצם מחלות שבאמת גורמות לחוסר הפרשה של מרה, ואם זה נשאר לאורך זמן, אז הן פוגעות בכבד.
שוב, פרופסור, אתה אומר, אתה מדבר על חוסר הפרשה, אבל זה חוסר הפרשה, זה הפרשה שמצטברת במקום אחר, במקום שהיא מצטברת בכיס המרה?
היא מצטברת בכבד.
כן.
או בדם, וזה מה שגורם בעצם לפגיעה, למשל, אחת התופעות, התופעות שנדבר עליהן עוד מעט, פועלות, זה המלחי מרה האלה שוקעות, בקצות העצבים על האור, והן גורמות לגרד מאוד קשה. ואחד הסימפטומים הקשים יותר של הילדים האלה, זה גרד בלתי נסבל.
אתה יודע, לפני כמה ימים שוחחתי עם פרופסורית, גם בענייני כליות, והיא גם דיברה על גרד, ואיך מטפלים בו, וזה מגיע בדיוק מאותה נקודה, רק שהיא דיברה יותר על הדרך לטפל בו, מאשר את הצורה שבה אתה מסביר. לא תאמין, זה קרה גם במרכז הרפואי הזה, קצת בקומה יותר נמוכה. לפני שניכנס לעניין הטיפול בעניין הזה, כדי לחקור לא את הצורך שבטיפול, אלא את הדרכים לטיפול, מה מחפשים?
תראה, אנחנו, הדקה, רגע לפני שמפתחים תרופה, אז מאוד חשוב להבין את המנגנון. והיום יש לנו התקדמות מטורפת בהבנה של מנגנונים, הן מבחינה הגנטית והן מבחינת המולקולרית. כלומר, אתם כולם יודעים על, כולנו נהיינו פרופסורים אחרי הקורונה, וכולם יודעים מה זה PCR. אנחנו יודעים הרבה יותר מאשר לפני עשור לגבי המנגנונים.
לא, יש ידע ציבורי גדול, אבל כשאתה מתחיל לטפל בזה, אתה אומר, אני קודם כל צריך ללמוד את המנגנון, זאת אומרת, אתה מכוון ישר לטיפול במנגנון עצמו.
נכון.
אוקיי.
והמנגנון שקורה, אפרופו במלכי המרה ומרה, אנחנו יודעים היום שיש מה שנקרא מעגל אנטרואפתיה, מעגל שברגע שמערכת העיכול סופגת את מלכי המרה, המלכי המרה עוברים תהליך של ספיגה חזרה במי הדק הסופי. זה מחזור כזה. זה מחזור לחסוך ייצור של מלכי המרה.
רגע, נדמה לי שאתה לא מדבר על מחזור, אלא אתה מדבר על משהו שהוא משק סגור, ובמצב כזה, זה מזדהם.
לא, 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 זה לא מזדהם. אתה מעביר על ידי...
אין דבר כזה שזה לא מזדהם.
אתה לא מעביר את הצועה החזרה, אתה מעביר רק את מלכי המרה.
כן, והחיידקים?
לא, חיידקים לא. גם חיידקים מספגים במערכת העיכול, אבל הם עוברים בכבד חזרה. אבל...
אתה פה פיתחת כבר איזושהי מערכה חדשה.
לא, לא, לא.
אבל בסדר, אוקיי.
בוא נשאיר את זה בצד רגע.
אוקיי.
מה שבעצם מלכי המרה, אם תגיד במלכי המרה, מלכי המרה נספגים חזרה על ידי טרנספורטרים חלבוניים, שהם מובילים את מלכי המרה ממערכת העיכול, חזרה לתוך זרם הדם.
אוקיי.
עכשיו, בעצם הידע על הטרנספורטרים האלה, הביא אותנו לשלב הבא, שהשלב הזה בעצם... נותן לנו אפשרות לחסום את הטרנספורטרים האלה, את החלבונים האלה, על ידי חומרים שחוסמים אותם, ובככה בעצם מונים את הספיגה חזרה של מלכי המרה לתוך זרם הדם.
אבל זה מחייב גם יכולת החזרה של המלכים האלה לאיזשהו
מקום. אבל אם אנחנו לא מפרישים את זה כמו שצריך,
אוקיי.
אז אנחנו צריכים את אז יש לנו רמה גבוהה בדם, ועל ידי חוסר ההחזרה שלהם למערכת העיכול, בעצם מורידים את סך המלכי המרה שנמצאים בתוך הדם. Okay. ואז אתה מוריד את הסימפטומים שיש לילדים האלה. אתה גם מוריד את ההצטברות מלכי המרה בכבד, ולכן אתה מוריד את הנזק לכבד, וגם, שזה בעצם המטרה הראשונית שלנו, אפשר לבדוק את זה, זה מוריד את הגרד. ובעצם כל המחקרים שנעשו פה ובעולם, התמקדו על הסימפטומים של הילדים האלה. אז אם אני אתאר לך את הסימפטומים של הילדים האלה, באמת ההורים מגיעים לפעמים למרפאות עם למשל PFIC. PFIC זה מחלה שיש בעיה בטרנספורטר של המלכי מרה, מהכבד החוצה, אוקיי? והילדים האלה באים באמת אומללים. גרד נוראי, ההורים לא ישנים בלילה, והילדים לא ישנים בלילה, והם כל היום מגרדים ולא מתפתחים, ויש להם תזונה לקויה כי הם לא סופגים שומנים, כי הם אין להם מרה. אז המרה מצטברת בגוף, בכבד, גורמת לנזק לכבד ונזק, הם מגרדים נורא, ומצד שני גם הם מתת תזונה. אז המלחמה, אז התרופה שעכשיו פתחנו ומחקרים, זה בעצם תרופה שמדקת את הספיגה חזרה, וככה מונעת את ההצטברות של המלחמה רע בכבד.
כשאתה מנסה להבין את התהליך הזה, היא מונעת ספיגה של מלכי מרה, במה היא נוגעת? כי פה מה שאני מנסה להבין, זה גם את דרך הפעולה של הספיגה עצמה. זאת אומרת, זה התכווצות והתרחבות, כמו שאנחנו מכירים מספיגה שגרתית, אפילו בספוג הפלסטי שאנחנו מתקלחים איתו.
הספוג הפלסטי הוא מאוד גס. כלומר, הוא סופג כל דבר. כן, כן, ברור
לי. אבל בטוח שהיא תופעה באיזושהי ממברנה או משהו כזה.
במערכת העיכול יש לנו, וגם בכל הגוף, כמו אתה דיברת עם איש כליות או... בערכת העיכול יש לנו לכל מה שאנחנו אוכלים, יש טרנספורטר מיוחד או חלבון מיוחד שמעביר אותו מערכת העיכול לזרם הדם. זה לא תהליך, זה תהליך מאוד ספציפי.
לא, זה בסדר, אבל כשאתה מדבר על המלכים שאמורים כאילו לספק או לא לספק במערה עצמה, בכבד עצמו, נוצר איזשהו מנגנון שהוא פגום. אם אני מבין נכון. ואז התרופה נועדה להסדיר את המנגנון הזה?
התרופה נועדה בעצם, בגלל שיש לנו עודף מלכי מרה בדם,
כן.
אנחנו רוצים להוריד את הספיגה החזרה של המלכי מרה לדם. אוקיי? אז בעצם מה שקורה, שמופרש יותר בצועה את המלכי מרה, מה שלא אמור להיות, שבן אדם בריא, אז מלכי המרה... מיוצרים בכמויות מאוד מאוד קטנות, וכל זמן נספגים חזרה. במקרה של המחלות האלה, יש לנו הצטברות גדולה בדם, ואנחנו, המטרה שלנו, מה שהתרופות עושות, זה בעצם מורידות את הספיגה חזרה, וכך מורידות את הסך מלחם הרע בדם.
אני אחזור לאותה נקודה. כשאתה אומר, מורידות את הספיגה בדם, זאת אומרת, הן נכנסות למקום אחר. הן אמורות להגיע...
לא, הן יורדות בצורה, הן יורדות בצורה.
בסדר, יורדות בצורה, אבל אוקיי, אז מה, הן צריכות להיות מיוצרות פחות?
הן באופן עקרוני מיוצרות באותו קצב.
כן.
הן פשוט, אז הן לא, ברגע שלא נספוג את חזרה, אז הסך של המלחם הרע יורד בדם. וזו המטרה שלנו.
אבל איך אתה עושה את זה, פרופסור? כי שוב, אתה מכניס, אתה מפעיל כאן, או לא אתה, בהתחלה פועל איזשהו מנגנון, בסדר? ובעצם מה שאתה עושה, זה אתה או מקטין את העוצמה של, של הפעילות של המנגנון, או מגביר אותה כדי לטפל במלחים. מה בעצם אתה עושה?
אני פוגע במנגנון רק על ידי הורדה של הספיגה של זה.
נהדר. עכשיו, איך הוא עושה את זה? זאת אומרת, הוא מחדיר משהו לתוך ה...
לא, הוא פשוט חוסם את הטרנספורטר, זה הכל. במקום שהמלך מראה...
הוא עוצר איזושהי פעולה מסוימת?
הוא עוצר את הספיגה, את ה... יש חלבון שמעביר את המלך מראה לתוך, חזרה לתוך זרם הדם, מה שעושה מושא התרופה, הוא פשוט חוסם את המעבר של... מלך המראה חזרה לתוך הגוף.
היא לא בונה חומה.
היא לא בונה, זה חומה מסוימת.
לא, היא בונה חומה כאילו?
היא מונעת את הספיגה.
מונעת זה בסדר, אבל יש, תראה, ספיגה זה קיבוץ
והתרפות. לא, אתה טועה בגישה שלך. החלבון הזה נועד להעביר רק את מלכי המראה הספציפיים. ברגע שאני חוסם אותו, אז מלך המראה, לא חודך על הדם.
פרופסור, איך אתה חוסם אותו?
החלבון הזה,
כן.
יש לו, הוא דמוי, הוא דומה למלך מראה.
כן. תראה, אם היית שואל אותי איך כן. אני הייתי עושה את זה, קח ביצה, כן? תנסה, ביצה קשה, תנסה להכניס אותה לתוך בקבוק. אוקיי, אז אם הפתח רחב, זה בסדר. אתה יכול. אבל אם הפתח צר, אתה לא יכול.
אבל אם אתה שם פקק... אז
אתה לא יכול.
נכון,
זה בגלל זה שאלתי אם אתה בונה חומה שם.
אני, אז חומה זה לא...
אבל כדי, תראי, במקום הפקק אני יכול לייצר את הפתח של הבקבוק.
אז זה עושה משהו בסגנון.
אז עכשיו הבנתי.
יפה. אתה נכנס לזה טוב.
נהדר. עכשיו, ואני מבין שיש כאן איזושהי בעיה שהיא, בוא נגדיר אותה באמת, יותר מאשר תרופה, כי היא פועלת כבר, מנהלתית.
אנחנו תקועים במקום אחד, סל הבריאות. אנחנו באמת בתקווה שהיא תוכל לעבור בסל הבריאות. זה לא הרבה ילדים, זה מעט מאוד ילדים, זה 10 ילדים בארץ, אבל היא משנה חיים.
אוקיי.
ואנחנו מוקדם עוד להגיד האם היא תשנה, באמת תמנע את ההשתלות כבד בילדים האלה, אבל נכון לעכשיו אנחנו חושבים שכן. כלומר, לפי הנתונים העכשוויים, הראינו שהיא באמת ב-PFIC ובאלאג'יל, אנחנו הראינו אותה שהיא גורמת לזה שהילדים פחות יצטרכו השתלות כבד.
נדמה לי שחוץ מהשתלות כבד, הם גם לא יגרדו כל כך הרבה.
נכון, וזה באמת, אפילו אתה יודע, לפעמים אתה אומר, טוב, בסוף אולי הם יצטרכו להשתלות כבד, לפחות עד ההשתלה היא להם איכות חיים טובה. וזה הסכנה, המטרה שלנו בתור רופאי גלב, רופאי ילדים, זה לשפר את האיכות חיים של הילדים.
בשביל זה אתה למדת כל כך הרבה שנים רפואה והתמחית במה שהתמחית. פרופסור יאל שטייר, תשמע תענוג לשוחר אחת. לפחות אפשר להבין גם מה שאתה אומר בסוף. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
אלו דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il machar כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיין עם אורחים. כדאי, אנשים באים. ומה נשמע בפרק הבא? התמודדות עם קרה במקומות המועדים.
מוצר שם שלב פיזיקה פשוטה, יחסית, די ותיקה, הטכנולוגיה, המטרת מים על העצים.
אוקיי.
כיפאון של המים, מעבר פזות מנוזל למוצק, משחרר אנרגיה. אלה שרוצים להיות מדויקים, 80 קילו קלוריות, ושחרור האנרגיה הזאת בעצם מייצר תנור קטן על העלה, ששומר על העלה ועל הפקעים.
האדריכלות של בניין הספרייה הלאומי.
לתת לאותו מונוליט לרחף מעל פני האדמה, לפעמים מונומנטלי בפרופורציות שלו, ולפעמים קל מאוד, כנוצה, הנוצה של הספר, מרחף שם מעל עובר האורח, מקרה חלקים מהרחוב הציבורי, ולגרום למבנה כזה, בסדר גודל כזה, לתת את ההרגשה של הריחוף, בעצם נדרש בזיזים, קנטיליברס, מאוד מאוד ארוכים.
מצלמה טרמית שמתחברת לטלפון החכם ומגלה פגמים במבנה גופים.
אנחנו מאמנים את המערכת, אומרים לה, מגיע לך תמונה עם אנטרופיה כזאת ועוד פרמטרים נוספים כאלה וכאלה, למעשה זה של חולים. מגיע לך תמונות עם אנטרופיה כזו וכזאת ופרמטרים נוספים, זה של הבריאים, ואז למעשה יוצרת משטח הפרדה. וכשנכנסת תמונה הבאה שאנחנו לא יודעים מה היא, למעשה נשלפים לפרמטרים של הטקסטורה.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל המובחר של מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, לשים לב אלה לאלה וגם לאורכי הרגל. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.